ברוך השם, היום אנחנו פותחים בפרק חדש, המכונה, אם כי לא בצורה מדויקת, פרק שישי של מסכת אבות. למה זה לא מדויק? משום שמסכת אבות כוללת באמת רק חמישה פרקים. ולפי זה סיימנו את מסכת אבות. אבל הוסיפו במהלך הדורות, מסורת הדורות הוסיפה לכאן פרק שלם שהוא לא משנה אלא ברייתא. ששמו של הפרק הוא קניין תורה. וכל הפרק כולו הוא בשבח התורה. וזה באמת מטרה שונה מאשר המטרה של מסכת אבות. מסכת אבות עוסקת בתיקון המידות, לא בתלמוד תורה. גם אם הוזכר תלמוד תורה במהלך המסכת, זה בדרך אגב הוא באופן משלים. אלא שמאחר ודרך ארץ קדמה לתורה, אם כן אחרי דרך ארץ, אנחנו מתעלים למעלה יותר עליונה, מעלת התורה על יסוד דרך ארץ שנקנה מקודם. ולכן אך זה טבעי שיצורף על מסכת אבות פרק העוסק במעלתה של התורה. כן, יש זה שלומר הפרק הזה הוא שיר הלל לתורה, בדומה גם לספר הרבה יותר מאוחר, והוא שער ד' של ספר נפש החיים, שגם הוא כל כולו שבח של מעלתה של התורה. צריך להבין באמת מה זה אומר, מעלת התורה, שכל הזמן מדברים על זה, שתורה זה דבר חשוב. זה, אנחנו יודעים שתורה זה דבר חשוב. אבל כאן רוצים להסביר לנו דברים, כנראה יותר מעמיקים. על כל פנים, יש לנו כאן ברייתא. מה המספר של המשנה או הברייתא שאנחנו נלמד? במקרה הזה יש התלכדות בין כל הדפוסים. אנחנו במשנה א', ולו רק משום שמדובר בתחילתו של הפרק. אז אם מדובר בתחילתו של הפרק, בכל הדפוסים זה יוצא משנה א'. למרות שלגבי ההמשך יכולים להיות הבדלים בדפוסים. ובכן, במה המדובר? כתוב כאן, פרק שישי, שנו חכמים בלשון המשנה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. כלומר, היה לנו חמישה פרקים של דרך ארץ, פרק אחד של תורה, וזה משלים להיות שישה פרקים. שישה פרקים כנגד שישה סדרי משנה. הרי תורה שבכתב, יש חמישה חומשי תורה. תורה שבעל פה, שישה סדרי משנה. אז גם התמצית של התורה שבעל פה, זה בפרק השישי, שהוא מכוון כנגד שישה סדרי משנה. אני אסביר למה הכוונה. תורה שבכתב, אף על פי שהיא תורה, אבל היא מלמדת אותנו בעיקר דרך ארץ. המשנה, התורה שבעל פה, מלמדת אותנו בעיקר תורה, אף על פי שיש בה גם דרך ארץ. ולכן פרק שישי הוא המכוון כנגד המשנה, והוא כתוב בלשון המשנה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. לכאורה, מה זה בחר בהם? הקדוש ברוך הוא לא בחר בחכמים, אלא בגלל משנתם. אז למה כתוב בחר בהם ובמשנתם? מזה אתה למד שיש פה באמת שתי בחירות. משנתם באה בעקבות זה שהם היו הם. כלומר, התורה ניתנה לסוג מסוים של אדם. מי הוא האדם שהתורה ניתנה לו? בני ישראל. לכן, היה צריך קודם כל להיות הם, דהיינו, בני ישראל נאמנים, ומתוך כך יש גם ערך למשנתם. מה היה אפשר לחשוב הפוך? היה אפשר להגיד, העיקר זה התורה. ועם ישראל, טוב, אם הוא יצטרף אל התורה שווה משהו, לא מצטרף אל התורה לא שווה כלום. כן, אפשר לחשוב את זה. כן, אפשר לחשוב, אם כן, שהתורה היא סוג של דת. מי שנאמן לדת, הוא שייך אליה, מי שלא נאמן לדת, לא שייך אליה. אבל התורה איננה דת, התורה היא תוכן הפונה אל אומה מסוימת, לכן האומה חשובה יותר. לכן צריך קודם כל לבחור בהם. ומתוך כך במשנתם. אנחנו אומרים גם משהו דומה בברכת התורה. אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך, ונתן לנו את תורתו. אבל אם הוא לא בחר בנו מכל העמים, אין ערך לזה שייתן לנו את תורתו. כן? אז באותו אופן גם בחר בהם קודם, אחר כך במשנתם. כן. נו. נכון, ודאי. אני לא אמרתי אחרת. מה שכתוב בחר בהם, הכוונה בחכמים. אבל למה הוא בחר בחכמים? רגע, אבל אם אתה, הרי מצד מה הם חכמים? בגלל משנתם, לא? למה החכם הוא חכם? אתה אומר בחר בהם בגלל חוכמתם, דהיינו בעלי מידות.
כן.
ובמשנתם. בסדר. אפילו נקבל את דבריך. בסדר, מקבל. מה זה המידות של החכמים? מאיפה הם לקחו מידות? מאיפה החכמים האלה למדו מידות? איזה דרך ארץ? הדרך ארץ של האומה הישראלית. כן? כלומר, יש לכל אומה ואומה דרך ארץ משלה. יש דרך ארץ המיוחד לעם ישראל. וזה מה שכתוב מפורש בספר שמות. והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים. כי קרוב הוא, כי עם ישראל הוא קרוב אל השם, לכן הוא זקוק לדרך ארץ משלו. או? יש אומרים שכוונת הפסוק זה שהוא לא נחה אותם בדרך של ארץ פלישתים. אבל זה דרוש. טוב. לכן, בחר בהם, ברור שמדובר בחכמים. אז נקבל את דבריך. בחר בהם בדרך ארץ שלהם. אבל מאיפה למדו דרך ארץ? מן האומה. אז בסופו של דבר, הבחירה בהם זה ההמשך של הבחירה בעם ישראל. ומתוך כך יש ערך למשנתם. מה? בסדר? טוב. עכשיו אנחנו עוברים למשנה הבאה, שבחלק מן המהדורות זה משנה ב' כבר. אני לא יודע, גם אצלך זה ככה? לא, זה המשך של משנה א'. כאן מתחילים הדפוסים להיפרד זה מזה. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. טוב, יש פה סתירה פנימית בעצם המשפט. אם אני לומד תורה לשמה, אז אני לא צריך שיספרו לי שאני זוכה לדברים הרבה. כי אני הרי לא מעוניין בזה, אני מעוניין לעסוק בתורה לשמה, לא בגלל הדברים הרבה שאני מקבל משם, נכון? שהרי אתה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס ועם מורה שמיים עליכם. אז לכן לכאורה, אל תספר לי, כן? למה זוכה העוסק בתורה לשמה? ברגע שאתה אומר לי במה הוא זוכה, הרסת את כל האפשרות להגיע לתורה לשמה. כי כולם קראו את המשנה הזאת, אמרו, כדאי עכשיו ללמוד תורה לשמה. כדאי, אז זה כבר לא לשמה. אז מה עושים? מה? זאת אומרת, זה סממן, כמו שאתה אומר, דרך אגב, סממן. נו. כן, אבל זהו. כן, זהו. זאת אומרת, הסממן לזה שאתה למד תורה לשמה, איך אני יודע שאני למדתי תורה לשמה? אני, יש לי ספק. למדתי תורה לשמה? בוא נראה. זכיתי לדברים הרבה, סימן שלמדתי לשמה. לא זכיתי לדברים הרבה, סימן שלא למדתי לשמה. דברים הרבה, יש פה רשימה. אבל, לא, אבל האמת היא זה לא רק זה. דברים הרבה, רבי חיים מוולוז'ין, אם אני מסביר, ברוח חיים, הכוונה שכשאדם, נגיד, נכנס לארמון, הוא נכנס לה, הוא לא יודע מה יש בארמון, הוא רק יודע שיש חדר ראשון. אבל ברגע שהוא נכנס אל החדר הראשון, הוא רואה שיש דלת בסוף החדר, ואז הוא פותח את הדלת השנייה, והוא רואה חדר הרבה יותר עשיר, הרבה יותר מפואר. אבל אז הוא רואה שבתוך החדר היותר מפואר יש עוד דלת. ואז הוא נכנס לחדר השלישי. שם יש דברים יותר מעניינים, יותר חשובים, וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עד שנכנס לכל הדלתות של הארמון, ואז הוא הולך מחיל אל חיל. אז כשאדם לומד תורה לשמה, אז הוא זוכה שכשהוא מגיע למדרגת תורה שהוא חפץ בה, הוא מגיע, הוא רואה פתאום כבר מדרגות אחרות. זה הכוונה, זוכה לדברים הרבה. מה שאין כן, מי שדומד תורה שלא לשמה, מטרתו הייתה להגיע לידיעה מסוימת. להגיע לידיעה, גמרנו. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני אבוא ללמוד תורה בישיבה. כמה? חצי שנה. כדי שידע לפתוח דף גמר. יש דברים כאלה. ואחרי חצי שנה, הוא אומר, כן, עכשיו אני יודע לפתוח דף גמר. יופי, אז מה אני עושה? עכשיו אני הולך ללמוד דברים אחרים. כלומר, סבעתי מלימוד התורה. אבל אם הוא לומד תורה לשמה, אז כשהוא, תוך כמה חודשים, הוא זוכה לדברים הרבה. ואז הוא רואה שלתורה אין חקר. האם זה אומר שבגלל זה הוא צריך לוותר על כל הרעיונות האחרים שלו? לא, הוא לא צריך לוותר. רק צריך לדעת שהתורה מלווה את האדם לכל ימי חייו, בעולם הזה ובעולם הבא. איך אומר הרמב״ם, עד מתי חייב אדם ללמוד תורה? אז הוא אומר, עד יום מותו. חורה. אדם לומד תורה כדי לדעת מה עושים. אבל ביום מותו, מה יש עוד לו לעשות? בשביל מה שילמד תורה. הרי עוד כמה דקות הוא יעזוב את העולם הזה, בשביל מה שילמד תורה. אלא שהתורה היא, הם חיינו ואורך ימינו. זאת אומרת, זה, והם נגיע, אבל זה הנשימה. אין, האדם מחובר על ידי התורה לדבר השם. אז כמו שהאדם לא מפסיק לנשום עד שהוא מפסיק לנשום, כך אין האדם מפסיק ללמוד תורה עד שהוא מפסיק לנשום. כן? זאת אומרת, לכן התורה היא ממלאה את חיי האדם. יש ביטוי כזה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. נכון, הפסוק הזה אבסורדי לחלוטין. איך אפשר שלא ימוש ספר התורה הזה מפי? לפעמים אני אוכל איזה סנדוויץ', לא? אפשר, תורה לא תמוש מפי. מה? לפעמים גם אני ישן. לפעמים אני... אני עושה הרבה דברים בחיים, לא רק לומד תורה. אלא הכוונה שהתורה שאני לומד, היא ממלאה את כל החיים שלי. כלומר, אני גם ישן בשביל תורה, אני אוכל בשביל תורה, וגם כשאני לא מתכוון לזה, באופן אוטומטי הכל מכוון אל התורה, ולכן זה נקרא והגית בו יומם ולילה. כן. לא, זה לא קשור. ביטולה וקיומה זה משהו אחר לגמרי. שלפעמים אנחנו מבטלים דברי תורה כדי לקיים את העולם. למשל, יש הלכה שאסור לכתוב תורה שבעל פה. אז איך רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה? אבל איך הוא עבר? איך הוא עשה עבירה? נכון? אלא, אתה אומר, ביטולה זה קיומה. הוא ביטל את התורה כדי לקיים אותה. יש צדים כאלה. טוב, כמובן שיש צריך שימוש זהיר בעיקרון הזה, אבל השימוש הזה יש לו משמעות. אז יש כאן, הזוכה לדברים הרבה, זה לא בשביל זה שאתה לומד תורה לשמה, כי הרי בהגדרה תורה לשמה היא לשמה, אלא זה סממן, זה סימפטום. איך אני יודע שאני למדתי תורה לשמה? הנה, זכיתי לדברים הרבה. זה הראיה שלמדתי תורה לשמה. עכשיו, מה זה לשמה? טוב, לשמה באמת נחלקו המפרשים בדבר הזה, יש הרבה פירושים, כמעט, מה? לשמה זה בשביל השידוך. כן, ככה אתה אומר. כן, אבל אני לא חושב שאתה אפילו לרגע אחד חשבת שזאת כוונה אתה מחבר ברצינות. כן? בעצם אמרת זאת בתור הלצה נאה, שהרי מן הראוי מצד זה שנכנס אדר, שירבו בשמחה, ואף בהלצות נאות ראוי להשתעשע במידת מה. כן. אז אנחנו מקבלים בשמחה את הלצתך זו. ה, ה, ה. ובכן, בואו נמשיך. זה גרסה אחר. טוב. אז כן, מהו המובן של תורה לשמה? תורה לשמה, כן, בבקשה, מה אתה רוצה? אתה אומר שאף אחד בימינו לא לומד תורה לשמה, כי אף אחד לא זוכה לדברים הרבה, איך אתה יודע?
כולם לומדים תורה
לשמה. למה? אני לא מבין מה שאתה אומר.
לרשימה.
כל הרשימה שיש כאן, יש אנשים שזוכים לזה.
לכל הרשימה?
כן, אני מתאר לעצמי. יש אנשים שזוכים לכל הרשימה. כתוב כאן יותר מזה, כל העוסק בתורה לשמה. אלא מה? כל אחד זוכה לכל הרשימה, במידת מה. כן? זה כמו שלמשל אתה אומר, אדם קדוש, אז כל אכילתו בקדושה. עכשיו, כל עם ישראל זוכה קצת לאכילה בקדושה בשבת. אבל לא הרי האכילה בקדושה של סתם אדם מישראל בשבת, כי הרי אכילתו בקדושה של אדם קדוש. אבל יש שייכות של זה לזה. בסדר? ובכלל לא צריך להתייאש עם מדרגות גבוהות. כלומר, יש מדרגות שלפעמים מרוב שאומרים, זה בשביל אנשים מיוחדים. אני לא נגד זה, כן? אבל מרוב שאומרים את זה, זה בשביל יחידי סגולה, בסוף לא מגיעים לזה. צריך לדעת גם שאפשר להגיע. רק לא לחשוב שהגעת כשעוד לא הגעת. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה. אגב, מי זה רבי מאיר? סתם משנה, רבי מאיר. זאת אומרת, הוא התנה המרכזי של תורת הנגלה, כן? רבי מאיר. כל העוסק בתורה לשמה. אז מה זה לשמה הזה? לשמה, יש כמה פירושים. מה? בסדר, אני עכשיו רוצה לתת את השיעור. אם אתה... לא, אני שאלתי את זה בתור שאלה רטורית. לא, לא רטורית, כלום זה. לא, אבל המטרה כאן היא רק להקדים את השאלה על מנת שאוכל לענות. זאת אומרת, זה לעורר את הסקרנות של השומע. בסדר? טוב. אז כל העוסק בתורה לשמה. מה זה תורה לשמה? זה, יש בזה כמה פירושים. לשמה הכוונה לשם מטרתה של התורה. לשם המטרה של התורה. טוב, מהי המטרה של התורה? אומר הרמב״ם, מטרתה קיומה, קיום מצוותיה. טוב, אם זה נכון, אז זה לכאורה מקטין מאוד את הכל. בעצם התורה היא היסוד של השולחן ערוך. בסוף קיצור שולחן ערוך זה תכלית כל הבריאה כולה. ברור שהרמב״ם כשהוא אמר, תכלית לימודה לעשותה, הוא לא התכוון, כפי שיש כאלה בטעות שהבינו, לגמד את כל התורה כולה לרשימה של מעשים סתמיים. לפי הרמב״ם, ברגע שנעשים כל המעשים של התורה, אז מטרתה של התורה מתגלה. ומהי המטרה הכללית של התורה? לפי הרמב״ם בעצמו, לדעת את השם. כלומר, דעת אלוהים היא המושגת מכללות התורה. יוצא לפי זה שאדם שלומד תורה לשמה, הוא מעוניין ללמוד את התורה, כי הוא יודע שעל ידי כך, בסוף, הוא ידע את השם. לא רק הוא, אלא כל העולם כולו ידע את השם. יש בתפילת 18, מסיימים, וברכנו אבינו כולנו כאחד, או ביחד, באור פניך. כי באור פניך נתן לנו הכל. כלומר, אור הפנים. זאת אומרת שכל זמן שלא הגענו לברכה האחרונה של תפילת 18, אנחנו עוד לא זוכים לאור הפנים, זוכים להרבה סייעתא דשמיא, הרבה השגחה, אבל אור הפנים זה דבר שמגיעים אליו בסוף. כוונה שמוסר המסך ההכרתי שמבדיל בין הנברא לבורא. כשהמסך ההכרתי הזה מוסר ומוסת, אז יש ידיעת אלוהים. כדי להגיע להסתה הזאת של ההסחה הזאת של המסך, צריך לקיים את המצוות כולן. מקיים כל המצוות כולן, העולם הזה נראה אחרת. כן.
למה הוא לדעת משהו כל כך
אבסולוטי,
לדבר שהוא כל כך
מתקרב לידיעת
הבורא, או
לנחש את זה? לדעת זה נראה כזה מוחלט, נכון? טוב, אז אני באמת צריך להוסיף לזה את המילים של הרמב״ם בעצמו. בפרק חמישי של 8 פרקים, אומר הרמב״ם, תכלית, כלומר, אדם צריך לעצמו לפניו תכלית אחת, והיא לדעת את השם כפי יכולת האדם לדעת אותה. כן, הוא מוסיף את הדבר הזה. טוב, אז נשאלת השאלה, מה זה כפי יכולת האדם? כי אז מה היא היכולת? כן, זה פה שאלה גדולה, מה זה היכולת של האדם? לכאורה זה כלום. כן? טוב, אבל זה נשאיר לרמב״ם את השאלה הזאת. על כל פנים, העיסוק בתורה לשמה כדי לדעת את השם. לפי זה, יש לנו פה שני סוגי לימוד בתורה. יש לימודים שבהם אני עסוק בצורה ישירה בדעת השם. למשל, סתרי תורה. כשאדם לומד סתרי תורה, הוא עסוק בדעת אלוהים. אבל יש גם הכנת הקפה בשבת. שאם אתה אשכנזי, אתה צריך לשים קודם כל את המים החמים, ואחרי זה את הקפה. ואם אתה ספרדי, אתה יכול לשים את הקפה קודם, ואחרי זה את המים, זה גם יותר טעים, כי זה מתערב יותר טוב. אבל לגבי החלב, אם אתה מוסיף חלב, שזה כבר מוכיח שאתה אשכנזי, אז אתה, בכל מקרה, גם לספרדים, גם לאשכנזים, מסייר להוסיף את החלב אחר כך. אז השאלה... מה? אז לכאורה, איפה דעת אלוהים בזה? כן? איפה התורה לשמה שבזה? כן? זה שאלה שהרב קוק שואל באורות התורה. יש פה, הנה, אורות התורה, יש. באורות התורה, פרק ב'. פרק ב' זה נקרא תורה לשמה. זה הנושא שלנו. בפרק ב' פסקה ב'. עיקר לימוד תורה לשמה. בעניינים הרוחניים מתקיים הדבר כפשוטו. כלומר, אתה לומד דברים רוחניים. אז שמה זה תורה לשמה ממש. למה? כי קרבת השם ורוממות הקדושה גלויה בהם. והאדם מתרומם על ידם. האדם לומד אמונה, לומד אגדה, לומד קבלה, לומד מורה נבוכים, לומד נפש החיים. שמה רואים את אור השם? רואים. אז זה תורה לשמה, באמת לדעת את השם. ובעניינים המעשיים, מה אתה עושה עם עשיית הקפה בשבת? איפה דעת אלוהים בזה? צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוהי. כלומר, יש יושר, צדק אלוהי, והוא מתגלה בזה שהקדוש ברוך הוא ציווה לשמור את השבת. כי שמירת השבת זה עדות למעשה בראשית. ואם אני מודה במעשה בראשית, אז יש יסוד לכל תורת המוסר. כי אם העולם כולו הוא תולדה של מעשה רצוני, אז זה אומר שהרצון הוא ביסוד כל ההוויה. אם הרצון הוא ביסוד של כל ההוויה, אז המוסר שהוא התפרטות של הרצון הוא אפשרי. והעדות לכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה על ידי ההימנעות מן המלאכה. המלאכה כולל למשל, כי גם הוא שבת ממלאכתו, אני מכיר בזה שהעולם הוא תולדה של שביטה ממלאכה של הבורא, ולכן על מנת להידמות לו אף אני שובת ממלאכה. ומאיזה מלאכה? כל המלאכות, ובכלל זה מלאכת הבישול. כי מלאכת הבישול היא המלאכה המשמעותית ביותר בחיי האדם, כי זה מה שמאפשר לו להעלות את הטבע אל המדרגה שלו. ולכן השאלה כיצד עושים את הקפה הופכת להיות שאלה מטאפיזית, עם השלכות מוסריות שאין כמוה. לכן זה מה שאומר כאן הרב, צריכים להבין שהם כולם, כלומר כל העניינים המעשיים, סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוהי. ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית של שכלול העולם, בחיים, בחומר ורוח, בחברה וביחיד. וממילא נוקב האור ויורד גם כן בכל פרט ופרט. אני יכול לראות את האור האלוהי הכללית, המגמה האלוהית הכוללת, גם בפרטי הפרטים של ההלכה. שור שנגח את הפרה ונמצא וברה בצידה. מה זה? שור נוגח. איזה אלימות, איזה אכזריות יש בטבע. הוא נוגח את הפרה. מסכנה הפרה הזאת, הייתה בהיריון. עכשיו מוצאים את הפרה מתה והעובר בחוץ. טוב, צריך לשלם, לא? בא לשור, צריך לשלם, על מה? על הפרה, ברור שהוא צריך לשלם. נהרגה פרה, כמה משלמים? חצי נזק, נכון? שנאמר כי יגח שור איש את שור רעהו וחצו את השור החי, הוא צריך לשלם חצי נזק. וחצי נזק, חצי מהנזק, כלומר חצי מההפסד. חצי מהערך של הפרה. כן, לא, של הפרה כשהייתה חיה. כן, חצי ממה שהיא שווה, צריך לשלם. היא כתוב בתורה, מה אני אעשה? וחצו את השור החי, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, כתוב. וגם את המת יחיצון. מה? יש דיונים שלמים על זה, זה במסכת בבא קמא. צריך בשביל זה ללמוד, מסכת בבא קמא. במשנה, אחרי זה בגמרא, אחר כך הלכות נזקי ממון ברמב״ם, ואחר כך בשולחן ערוך של משפט, ושם תבין דבר. אז בקיצור, צריך לשלם חצי מהפרה, חצי נזק. מה עם העובר? גם העובר עולה כסף, נכון? כמה צריך לשלם? גם חצי, אולי. תלוי. השאלה היא איך העובר הזה יצא. האם העובר הזה יצא בגלל הנגיחה של השור? או שמה נאמר שהוא יצא לפני הנגיחה. בכלל, השור לא היה באזור. הפרה ילדה, והעובר מת, מה אפשר לעשות? ואחר כך בא השור ונגח אותה. אז יש פה ספק. אם תאמר שלפני שהיה הנגיחה, לפני הנגיחה ילדה, אז בא לשור, לא צריך לשלם כלום על העובר. ואם נאמר שאחרי נגיחה ילדה, צריך לשלם חצי נזק על העובר. יש לנו פה ספק. אז סומכוס אומר, ממון המוטל בספק חולקין. לכן ישלם חצי נזק על הפרה, רבע נזק על העובר. נכון? כך אומר סומכוס.
ואם העובר יצא? הוא מת אחרי שהפרה מתה עקב השור.
ואם ירד גשם ביום קיץ? זה לא המקרה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אני לא מבין בכלל את הבעיה. אנחנו מדברים על מקרה אחד, מה אתה שואל אותי על מקרה אחר? אתה מבין אותי? טוב. אז אם כן, אנחנו מדברים על זה שהיה, שסומכוס אומר, משלם חצי נזק על הפרה, רבע נזק על העובר. מדוע? ממון המוטל בספק, חולקים. וחכמים אומרים, מה פתאום? המוציא מחברו עליו הראיה. כלומר, בעל הפרה צריך להביא הוכחה שהנגיחה הייתה לפני הלידה, ואז הוא יקבל את כספו, ואם לא, לא יקבל כלום על העובר. עד כאן המחלוקת. המחלוקת הזאת מעניינת מאוד, נכון? רק מה, היא נראית, מה זה משעממת? זאת אומרת, אני רציתי ללמוד איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואיך היסוד של כל תורת המוסר. פתאום אתה מספר לי על שברים שנוגחים פרות? באמת. זה מה שאני צריך לדעת, וכמה כסף משלמים? זה מה שחשוב, תגיד. הפכת אותי לאורך דין יהודי? אלא מה? יש פה צדק עליון. עצם זה שיש הלכות נזיקין, זה התיקון שהתורה תקנה על מנת להקהות את האלימות, כדי שתתבטל האלימות מן העולם, גם האלימות הטבעית בין בעלי חיים. ולכן צריך לשלם. והשאלה היא איך הצדק הזה מופיע. האם מופיע בבחינת המוציא מחברו עליו הראיה כי התחס על ממונו של המזיק, או שמה תאמר, ממון המוטל ספק חולקין, כי אתה הולך על פי רוב, על פי סטטיסטיקה. וזה בעצם שני הצדדים של שתי הסברות האלה, הם שני ביטויים של האמת המוסרית האחת. זה של ההלכה, אנחנו נפסוק כחכמים ולא כסומכו, זה בכלל לא משנה. כן, בבקשה.
אני רוצה לחזור אחרון במיוחד לרנדה. אבא אמר שיש כמה דעות לגבי תורה לשמה, נכון?
כן.
כמה דעות?
הרבה. אני בינתיים בדעה שאומרת שלשמה, הכוונה על מנת... אני אפרש גם עוד דעה אחת. אני כבר אמרתי את הרמב״ם, עכשיו אני הסברתי את הרמב״ם. רגע! אני אמרתי את הדעה של הרמב״ם, הסברתי אותה איך שאפשר להבין אותה לא נכון ואיך כן צריך להבין אותה נכון, ומתוך כך אני מחבר את זה לדעה של הרב קוק שהכוונה למען דעת השם. אחר כך אנחנו נגיע לעוד משהו. בסדר. כן, בבקשה.
אם הרב יכול לחזור על דוגמה של שבת,
הדוגמה של שבת?
כן.
פשוט מאוד. אני אמרתי שהשבת, זה שזה ערך מוסרי ראשוני ביותר. כלומר, בלי השבת, לא היינו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם לא היינו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יוצא שהטבע הוא השולט. יוצא לפי זה שהמוסר הוא דבר משני במציאות. כן? למה לגוי אסור לשמור שבת? שגם הוא ידע. מספיק שישראל שומרים את השבת. זה מספיק לו כדי לדעת את זה. כן. למה אסור לו? זה מסיבות אחרות. כן. גם המצוות השימיות יש להם טעם. כלומר, מצווה שימית זה לא מצווה בלא טעם. זה מה שאני מסביר לך. מצווה שימית זה לא מצווה בלא טעם. אלא מצווה שימית זה מצווה שטעמה איננו גלוי בהתחלה, אלא שדורש לימוד. כלומר, מצווה שכלית זה מצווה שבאופן גלוי אני רואה את הטעם. מצווה שימית זה מצווה שאני לא רואה באופן גלוי את הטעם. כן. אם קיום מצוות מביא אותי לקרבה אל השם, למה צריך לדעת השם, אז למה אני צריך ללמוד את כל ההשתלשלות של ההלכה? כי זה תורה. תורה זה עוד יותר מקרב. כלומר, כשאני לומד את התורה, אני לומד את החוכמה האלוהית. מה שאין כן, כשאני לומד את ההלכה, אני לומד רק את הקצה, את המסקנה של החוכמה האלוהית, שזה הרבה יותר קטן. אז אני לא מאחד את חוכמתי עם חוכמת הבורא. אם יש לאדם זמן קצוב, מה הוא ילמד?
לא באדם זמן קצוב,
כן. כן. נגיד אם יש לאדם רבע שעה ביום, אז ילמד חצי מהרבע שעה, לנו 7.5 דקות, ילמד עניינים רוחניים, ו7.5 דקות ילמד הלכות. בסדר? האמת היא זה לא לגמרי מדויק, הוא ילמד 6 דקות עניינים רוחניים, יחזור עליהם במשך 1.5 דקות, ו6 דקות הלכה, ויחזור עליה 1.5 דקות. סך הכל יצא לו רבע שעה. בסדר? אגב, מה שיקרה בעקבות כך, אם הוא יתמיד בכך, זמן מספיק, נגיד שבוע, שבועיים, שלושה, אבל באמת זה מה שהוא יעשה, הרבע שעה הזה, אחרי 3 שבועות הוא יגלה שיש לו עוד רבע שעה פנוי. כן. מדוע, והדבר שני? השבת זה העדות לזה שהעולם נברא. מדוע? הרי התורה אומרת, למה צריך לשמור את השבת? כי 6 ימים עשה השם את שם ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. מה פירוש הדבר? מאז שהשם שבת ויהי נפש, אנחנו כבר לא רואים את יד השם במציאות, נכון? אפשר לחשוב שהעולם מתנהל על פי הטבע. ואם העולם מתנהל על פי הטבע, אפשר לחשוב שהעולם קדמון, שתמיד היה. נכון? ועוד, הייתי. ולכן אני צריך את השבת כדי להזכיר לי שהמצב הזה שבו העולם מתנהל על פי הטבע הוא שביטה בעצם. הוא לא המצב הראשוני, אלא הוא שביטה של הבורא. אני חוזר. בסיפור מעשי בראשית, מסופר שביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא. וביום השני הוא ברא. בשלישי גם ברא. וגם ברביעי, בחמישי ובשישי. אם אני הייתי חי, אם אפשר לקרוא לזה זמן, בזמן 6 ימי המעשה, לא הייתי שואל אם העולם נברא או לא, כי אני רואה את ידו של הבורא כל הזמן, הוא כל הזמן פועל. אז אין לי פה שאלה אם העולם נברא או לא. אבל אני לא חי ב6 ימי המעשה, אני חי ביום השביעי, דהיינו בהיסטוריה האנושית. בהיסטוריה האנושית אני רואה שהעולם כמנהגו נוהג, ואין לי שום אינדיקציה שיש אדון לבירה. אז יש לי קושיה. איך אתה אומר שהעולם נברא, אבל אנחנו רואים שתפקוד של העולם הוא תפקוד קבוע? אבל אם אומרים לי, לא, הקדוש ברוך הוא עכשיו בשבת בעצם, זה השבת שלו. הוא שומר עכשיו שבת. ולכן העולם מתנהל על פי שעון שבת, אבל זה לא הניהול המקורי שלו. אז יש לי כבר תשובה לשאלה. אני צריך משהו שיזכיר לי את זה, שהקדוש ברוך הוא עכשיו שובט. מה הדבר שמזכיר את זה? כאשר אני מתדמה לו, עובד 6 ימים ושובט ביום השביעי. ברור? ולכן, שלומר, השבת הוא העדות לחידוש העולם. עד כדי כך אומר הרמב״ם, הדבר חשוב, שבגלל חילול השבת, הרג אדון הנביאים מחלל שבת. כן? לא סתם כתוב בתורה מחללי המות יומת, אלא משה אישית דאג לזה גם כן. מרוב שזה חשוב. כן, בבקשה. נכון. נכון. נכון, זה מה שאני אמרתי. אנחנו בתקופה הזאת של כמה אלפי שנים, בתוך היום השביעי. ולכן הקדוש ברוך הוא שובט, אז צריך שיהיה לי הסבר. איך אתה אומר שהעולם נברא? אני הרי רואה שתמיד השמש עולה במזרח כל יום. הוא אומר, לא, הוא בשביטה. בסדר? טוב. כן. אגב, אני מציין פה לאנשי האינטרנט, לא יודע אם זה נוגע, אבל בינתיים לא עלתה פה שום שאלה. לא יודע, נסביר שלא שלחו שאלות, או שסתם זה מקולקל, לא יודע. מה? המחשב מאז שבת מנותק? למה? אני קיבלתי שאלות הבוקר בכיתה למטה. אבל המחשב הזה לא, אתה אומר. טוב, בסדר. אוקיי, כן. טוב, אז אני לא יכול לחזור על שאלה, אתה לא זוכר אותה. אוי, מה קרה? טוב, נו. לא, נגיד אדם שיש לו יותר זמן, אז כבר נראה איפה הוא עומד בלימוד תורה וכדומה. אבל מאחר, ומדובר אדם שיש לו מעט זמן, אז כדאי שיהיה חצי חצי, כדי שתיווצר ציור של אחדות בתוך הלב. ברור? אז זה לגבי תורה לשמה, כן? לגבי ההלכות. עכשיו, האם בכל הלכה והלכה אני רואה את המגמה הכללית? אז מה שאומר כאן הרב? לא תמיד. לפעמים. לפעמים מתרחב הרעיון ומתגלם עד שאפשר גם כן לבטא ולבאר את ניצוץ האור האלוהי שנתפס באיזה מהפרטים. כן, לפעמים יש טעמי מצוות שחודרים אפילו עד פרטים של מצוות. וברוממות מעלה בכל הפרטים. ולפעמים מתגלה הדבר רק בתור התנוצצות עדינה בחדרי הלב. כלומר שאדם לומד איזה הלכה, איזה סוגיה הלכתית, בתוך חדרי הלב פנימה הוא מרגיש שיש שם אור אלוהי, רק הוא לא יכול לבטא איך. אבל מכל מקום, היא מעלה את הנשמה למצב נעלה, שהחיים כולם מזדקרים על ידה. וזהו, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. מה זה לדברים הרבה? זה שהוא זוכה לראות בכל פרט ופרט, זה כבר חידוש של הרב, בכל פרט ופרט הוא מצליח לראות את אור השם שנמצא שם. כלומר, הוא מראה מהו ההיגיון האלוהי שמאחורי כל פרט ופרט. אבל לפעמים לא, לפעמים זה רק הערה כללית. וההערה הכללית לעומתה נאמר, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. כלומר, יש בחינה של פרט, בחינה כללית. כן. אם יש לאדם נטייה ללמוד רק חלק מסוים של התורה, זה חוסר איזון מסוים. אלא מה? מה? אדם צריך ללמוד כל התורה כולה. אלא מה? שיש כישרונות. יש אדם שהכישרון שלו העיקרי הוא בתחום ההלכתי, יש אדם שהכישרון שלו העיקרי הוא בתחום האמוני. אבל אדם צריך להיות שייך אל הכל. זה יש בזה בעיה, אבל זה כמעט בלתי אפשרי למצוא אדם שהוא גדול בשניהם. זה הרב קוק כותב באורות הקודש, חיזיון נדיר הוא. למה? בגלל שהכישרון הנדרש כדי להגיע לפרטי פרטים של ההלכות הוא כישרון הפוך מהכישרון הנדרש כדי להבין בעיני אמונה. הכישרון הנדרש כדי להגיע לפרטי פרטים של ההלכות זה כישרון של ניתוח, אנליטי. ואילו הכישרון הנדרש כדי להגיע לידים רוחניים זה כישרון של איחוד, סינתטי. לכן, איך אתה יכול בבת אחת לדתח ולחבר? זה קצת קשה, אבל בכל דור ודור מצאנו מגדולי ישראל שהיו גדולים גם בזה וגם בזה. הרמב״ם, הרמב״ן, הרב קוק, הארי, כל אלה באמת היו גדולים גם בתחום הזה וגם בתחום הזה. האם לא עדיף ללמוד יותר את הכללים מאשר את הפרטים? נמקינה. למה? את אומרת ככה, אם אני לומד את הכללים, אז ממילא הפרטים כלולים. זה לא תמיד ככה. כי איך אני יודע מה להכריע בין שתי הדעות? קודם כל. דבר נוסף, יש מעלה בזה שמגיעים לפרטים. המעלה היא שדווקא אני רואה את האור איפה שהוא לכאורה מוסתר. בסדר? יש פה שאלה. קראתי באורות ישראל פרק ו' שמשיח בן יוסף צריך להיהרג בסופו של דבר. למה? הוא הרי חלק מהמציאות של עם ישראל. אני חושד שהשאלה הזאת היא שייכת לשיעור אחר. לא, באמת? כן, לא. השיעור של הרב אירן. בסדר, אז לא נתייחס כעת. כן, בבקשה. נו. סליחה, אני רוצה להבין משהו. המטרה שלי היא להתקדם במשנה. אם זה עכשיו לשאול על עוד שאלה, על איזה ענף שהזכרנו, אני לא מוכן. תחשוב. זה על ענף? כן או לא? טוב, בסדר. מה? לא, הכוזרי לא אומר שאי אפשר לעסוק בטעמי המצוות הפרטיים. הוא אומר שמה שאדם יאמר בתחום הזה יש בו ספק. כן. יש פה שאלה, מה זה לימוד תורה לשמה? לשמה של מי? אז לפי מה שהסברנו עד עכשיו, לשם מטרתה, שהיא דעת השם. כן, דעת השם, המקובלים אומרים, זה ההא האחרונה שבשם הוויה, י' כ' ו', כן. אז ההא לשם, ה' לשם, התגלות ההא האחרונה הזאת. עכשיו, יש פירוש אחר לגמרי של תורה לשמה, זה הפירוש של רבי חיים מוולוז'ין. לשמה הכוונה לשם לימוד התורה. כלומר, אתה לומד תורה, למה? בשביל ללמוד את התורה. קצת מוזר הדבר הזה. אתה לומד תורה בשביל לימוד תורה? זה לפי זה שלימוד התורה הוא התכלית בעצמו. לכאורה, התוכן של התורה הוא לא כזה. תוכן של התורה אומר לנו מה לעשות, מה לחשוב, איך להתקדם וכו'. אלא הכוונה היא פה הרבה יותר עמוקה. שכאשר האדם עוסק בתורה, הוא עוסק בקדוש ברוך הוא עצמו. כלומר, אני רוצה לדעת את השם, אבל איפה השם כתוב? כלומר, איפה הקדוש ברוך הוא כתוב? הוא כתוב בתורה. יש דרשה של חז"ל מסכת שבת על הפסוק אנוכי. אנוכי השם אלוהיך. אנוכי, אומרת הגמרא, זה ראשי תיבות. אנא נפשי כתבית יהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. כביכול ריבונו של עולם רצה לכתוב מי הוא. אז הוא כתב את תורתו ונתן את זה, כדי שנדע מי הוא. טוב, זה אפילו קצת מיסטי, כן? זה לא, כי לכאורה התורה שלפנינו, איפה היא אומרת לנו מי הקדוש ברוך הוא? היא מגלה לנו את רצונו, את חוכמתו. הרצון והחוכמה, אומר הרמב״ם, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז יש צד של יחס בין רצונו וחוכמתו המתגלים בתורה, לבין עצמותו יברך כביכול. לכן אומר בעל ספר התניא, וגם ספר נפש החיים, שעל ידי שאדם לומד תורה, הוא מתדבק במציאות האלוהית, מעצם העובדה שהוא מתעסק בזה. אבל זה מדרגה מיוחדת, כן? זה ודאי לא דעת הרמב״ם. מה? מה זה קשור? דווקא נדבר על המצוות עכשיו, אתה לא מדבר על הלימוד. אנחנו מדברים פה על לימוד. אלא מה? הלימוד אצלנו הוא נבחן על ידי המעשה. זאת אומרת, אם אדם לומד אבל לא עשה את המעשה, זה סימן שגם הלימוד שלו לא היה אמיתי. יש שאלה, הרי פה יש שאלה של ליאור. כבוד הרב, האם הלימוד הוא על מנת לעשות או הלימוד הוא לשם לימוד? נאמר ככה, יש דיון על זה בגמרא, גם במסכת ברכות וגם במסכת קידושין. מסופר שהחכמים ישבו על זה בעליית בית נתזה בלוד. נשאלה שאלה לפניהם. גדול, לימוד גדול או מעשה גדול? אז רבי עקיבא אמר לימוד גדול. רבי טרפון אמר מעשה גדול. נענו כולם ואמרו, גדול לימוד שמביא לידי מעשה. טוב, משפט האחרון הזה הוא לא מובן בכלל. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. איך זה עובד? כן? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז מה גדול יותר? אז יש בזה, מהסגנון של הגמרא במסכת ברכות, נראה הבנה הפוכה מהסגנון של הגמרא במסכת קידושין. בגמרא במסכת ברכות למדו ככה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז מה חשוב? המעשה. כי הרי אתה אמרת, מה הגדלות של התלמוד שהוא מביא לידי מעשה? אז אם ככה היית צריך להגיד, מעשה גדול. שהרי תלמוד מביא לידי מעשה. ולכן הגמרא בקידושין מבינה הפוך. גדול תלמוד, שהרי אמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אתה צריך להבין כך. בוודאי שהתלמוד גדול מן המעשה. אבל מה המבחן לזה שהתלמוד היה באמת תלמוד? זה שהוא הביא לידי מעשה. אם הוא לא הביא לידי מעשה, סימן שהוא לא היה תלמוד גם כן. עכשיו רק שנייה. מה החשמעות של שבת בתוך העולם שלנו? כן. טוב, כנראה צריך לקרוא מה המשמעות של שבת בתוך העולם שלנו. אני לא בדיוק מבין את השאלה, אבל אני חושב שהכוונה שהשואל, השאלה היא, איך יש שבת בעולם שלנו? תשובה, העולם שלנו הוא בכללו השבת של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ריבונו של עולם, מאז שהוא נכנס לתוך היום השביעי, לא יצא ממנו. כלומר, עד עכשיו אנחנו בתוך היום השביעי של הבריאה, זאת אומרת שהעולם שובת, זה הכוונה. כן, בבקשה. לא, לא שהעולם שובץ, שהקדוש ברוך הוא שובץ. כן, בבקשה, מה? אקרוס תיכון, כן. של אנוכי, כן, כן. אנא נפשי כתבית יהבית, כן. הביטוי נפשי זה פירושו עצמי. אבל ברור שאין הכוונה לעצמות הנעלמה, אלא לעצמות המתגלה.
כן.
איך אפשר להגיד שיש לקדוש ברוך הוא רצון ושזה לא יורה על חיסרון שלו? טוב, זו שאלה קדומה. זאת שאלה של... אגב, פה השאלה של אביתר מירושלים, לא כתובה השאלה. כתוב, יש זה רק כזה. אז כנראה שכחתם להעביר או משהו כזה. מה? השאלה, איך אפשר להגיד שיש לקדוש ברוך הוא רצון, והרי הרצון מורה על חיסרון, זו שאלה שהפילוסופים כבר הקשו אותה, הקדמונים כבר שאלו את זה. ובספר הכוזרי עסק בזה בהרחבה. יאויין נע במאמר שני של ספר הכוזרי, פסקה ה-ו. בסדר? בבקשה.
יש לי שלפי התוספות, לגבי הסוגיה בכיבושים,
כן.
משמע שאדם שיודע, שיודע את כל התורה ויודע את כל ההלכות, באמת בשבילו המעשה הוא צריך להיות יותר גדול.
כן, נכון, נכון. כן, לא הסברתי לפי התוספות.
רציתי להמשיך את הקושיה הזאת לפי הדעה הראשונה של הרב ופי של הרמב״ם.
כן.
כאילו, כי אם אתה אומר שכל התורה לשם הזה, אז בסופו של דבר, זה כן מצמצם את התורה, ויש איזה נפקמינה למשל, שבמקרה כזה המעשה יהיה קודם ל...
לא, הסברנו שהרמב״ם לא התכוון להגיד ממש רק המעשה. כי הרמב״ם בעצמו, במקומות אחרים אומר שהמטרה של כל התורה כולה זה להביא דעת השם. זאת אומרת, המעשים הם מתקנים את העולם, כפי שהוא מבאר בפרק סוף פרק ד' של הלכות יסודי התורה.
ולפי התוספות למשל, כאילו נראה שזה...
אני לא הסברתי לפי התוספות. התוספות שמה הוא מסובך, כי הוא מבחין שמה שלושה זמנים. לפני, אחרי ובתוך. כן. דבר. כן. כן, נו. אפשר להגיד שמה, כאילו אנחנו באים להגיד השירות מספיק, הבנו את השבת. יכול להיות, כן. טוב, לפי הסבר הרב, זה שאשכנזי שם קודם מים ואחר כך קפה, וספרדי קודם קפה ואחר כך מים, זה מראה שלכל אחד מהם יש דרך שונה בידיעת השם? כן, ודאי. במידה מסוימת, זה אומר שיש אינטואיציות שונות, ולכן הקדוש ברוך הוא סידר שיהיו ספרדים ושיהיו אשכנזים, ושיהיו תימנים וכדומה. זאת אומרת שכל הצדדים של ההלכה הם ביטויים של רגישויות שונות, כפי שגם הרב מסביר באופן כללי במאמרו לשני בתי ישראל. כן, ש... האם כשלעתיד לבוא, אם תאוחדנה הפסיקות, אז תהיה דרך אחת. אני לא יודע עד כמה תאוחדנה הפסיקות, אבל יהיה הרבה ייחוד, כן? לא הכל, מתאר לעצמי. מתי נגמר האלף השביעי אם כך? תשובה, האלף השביעי עוד לא נגמר, כיוון שהוא עוד לא התחיל. אנחנו באלף השישי. בעזרת השם, אנחנו נגיע לאלף השביעי, בשנת 6001. אז נגיע לאלף השביעי. אבל ייתכן שהשואל יתכוון מתי ייגמר היום השביעי. היום השביעי של הבריאה יסתיים בסוף האלף השישי. למה לימוד גדול יותר בהנחה שזה לימוד המביא לידי מעשה? הלימוד הוא אמצעי לכאורה. נכון, זה לכאורה. אבל אם אנחנו מבינים שזה גילוי רצון הבורא, אז הרצון זה הוא עצמו. ולכן כאשר אני עוסק ברצונו, אני עוסק בו. ולכן כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. שאלה נוספת, וואלה, זה הולך מהר היום. האם הרמח"ל, בדרך חוכמה ובמסילת ישרים, שסובר כרמב״ם שהמטרה זה לדעת את השם, האם זה הדבקות שעליה דיבר? תשובה, אכן כן, הוא סובר כדעת הרמב״ם. טוב, אז בואו נחזור עכשיו אל המשנה. כן, מה? לחדד את ההבדל בין הרמב״ם לרבי חיים וולוז'ין. אפשר לחדד, למרות שלא כך מתחשק לי, אבל בכל זאת. לא, באמת, כי אני לא רוצה לעשות פה מחלוקות, אבל לפי הרמב״ם, התורה איננה היפוסטזה, איננה איזה ישות עליונה שצריך לדבק בה. כן? התורה זה ההוראות שקיבלנו בסופו של דבר. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מה שאם כן, אצל חכמי הקבלה, ובמיוחד אצל חכמי ליטה, התורה היא איזה ישות עליונה שהיא הגילוי החיצוני של חוכמת הבורא הפנימית. בסדר? כפי שכתוב בגמרא בחגיגה, שהתורה נובלות חוכמה של מעלה וכו'. יש אפילו באחת מהתשובות של רבי אברהם בן הרמב״ם, לגבי הביטוי שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, אי אפשר בשום אופן להבינו כמשמעו. כן, ככה הוא אומר. זה מעניין שיש רתיעה בבית המדרש של הרמב״ם מההסבר הזה. כן, בואו נמשיך. רבי מאיר אומר, אין לנו הרבה זמן, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אז הסברנו מה זה דברים הרבה, שהתורה מסתעפת לו הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. מה זאת אומרת? כל העולם כולו כדאי הוא לו. פשוט, כאשר האדם עוסק בתורה, לפחות לפי הסברה של המהר"ל, הוא מתחבר לתוכן שבשורשו הוא סדר העולם. נכון, אני לא לומד את התורה שהיא סדר העולם. אני לומד תורה שכתובה לפניי, שאני לומד מרבותיי וכדומה. אבל בסופו של דבר, גם התורה שאני לומד היא משתלשלת מסדר העולם. יוצא לפי זה שאני עוסק בתוכן שהוא מעל העולם. לכן כל העולם, כדאי הוא לא ללומד תורה לשמה. אם הוא לא לומד תורה לשמה, אז זה כבר לא מחבר אותו אל סדר העולם. זה מחבר אותו אל תורתו הוא. בסדר? לכן כל העולם כולו, כדאי הוא לא. מצאנו משהו דומה לגבי יחיד שעשה תשובה. יחיד שעשה תשובה, מוחלין לו ולעולם כולו. למה מוחלים לו? קצת קשה לקבל שהתשובה מועילה. כן? מה פתאום? אדם עשה חטא, אז למה שהתשובה תועיל? אבל אמרו רבותינו, מוחלים לו. נגיד, התורה אמרה שמוחלים לו. אבל למה מוחלים לעולם כולו? הוויכי העולם כולו עשה תשובה? אלא, כך הסביר הרב אשכנזי, זכרונו לברכה, הוא אמר, מכיוון שהאדם הזה מגיע לו לחיות, והרי הוא לא יכול לחיות בלי כל העולם כולו. אז חייבים למחול לעולם כולו בגלל שמוחלים לו. אין ברירה. ויש איזה חיבור בין האדם לכללות ההוויה. לכן יש גם זכות בזה שאדם עושה תשובה, הוא לא רק מזכה את עצמו, הוא מזכה את כל העולם כולו בקיומו. אותו דבר לגבי העוסק בתורה לשמה. לא רק שכל העולם כדאי הוא לא, אז כל העולם כדאי שיתקיים עכשיו. כי אותו אדם עוסק בתורה לשמה, אז היה כדאי שהעולם יהיה. אז יוצא לפי זה שיש לו גם זכות שהוא קיים את כל העולם כולו. שלום. שלום, אתה רוצה?